אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל, עם מיטב השיחות ששודרו בתוכניתנו היום ברשת כאן תרבות. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. האזנה נעימה.
אנחנו כאן, כאן תרבות.
חודש רמדאן הביא אותנו להאיר זרקור על תקציבי משרד התרבות המופנים אל תרבות ערבית. משרד המשפטים מפרסם בימים אלה טיוטה למבחנים לחלוקת כספים לפעולות תרבות ערבית. בטיוטה מבקשים משרד המשפטים ומשרד התרבות להפריד בין שני סוגים של מוסדות. מוסד אחד שהם קוראים לו מוסד כללי, ומוסד שני שהם מכנים מוסד עוגן. הסיבה, יותר ויותר גופי תרבות ערביים נולדים בכל שנה, וכולם שואבים מאותה הקופה בלי שום הבדל ביניהם. עכשיו בא המחוקק ומבקש להפריד ולומר כי מוסד עוגן יקבל תקציב גדול יותר, ובלבד שימלאו כמה תנאים. הראשיים שבהם, שיש לו לפחות 15,000 מבקרים בשנה, ושגובה היקף המחזור שלו עומד לפחות על 1,200,000 שקלים. על פי הטיוטה, בימלא התנאים הללו, 40% מעוגת התקציב יקבל מוסדות עוגן, ושאר 60% ינותבו לשאר הגופים הקטנים. לכאורה בשורה טובה שעושה מעט סדר, אבל האם יש בכלל מוסדות תרבות ערביים שעומדים בתנאי הסף האלה, והאם אין בכך הקשחת תנאים שהציבור לא יוכל לעמוד בו? על כל זה צריך להוסיף ולזכור תמיד, האוכלוסייה הערבית לא מקבלת 20% מעוגת תקציב התרבות בישראל כמספרם באוכלוסייה, אלא רק 4% מעוגת התקציב. סעיד אבו שקרה, יושב ראש פורום תרבות ערבית בישראל, נמצא איתנו הבוקר. שלום סעיד, רמדאן מובארק.
גואל, תודה לך וגם למאזינים, ובוקר טוב שלי לכולם.
תודה רבה שאתה נמצא איתנו. האם אתה מסכים, האם אתה חותם על הטיוטה שמפרסם כעת משרד המשפטים? האם זה הדבר הנכון לעשות?
גואל, קודם כל, אמרת הכל למעשה, אז לא נשארת לי כלום. תראה, בבקשה, שני דברים. קודם כל, לפני שנתיים, שנת 22, עבדו במשרד התרבות על טיוטה למבחני התמיכה לאוכלוסייה הערבית בישראל, לתרבות הערבית בישראל, ואושרה, הטיוטה אושרה, והערות הציבור התקבלו, והיו אמורים רק לפרסם את זה, לא פורסם. עכשיו, כשבאים בשנת 24, במקום לקבל את המבחני התמיכה של שנת 22, שעבדו עליהם יפה מאוד, וזה היה משקף את, את הצרכים של התרבות הערבית בישראל, הלכו וקיבלו ולקחו את המבחני התמיכה של שנת 2008, בזמנו של שר התרבות מג'דלי, ואז זאת אומרת, מאז חלו שינויים רבים, גם בכמות המוסדות תרבות ערבים בישראל, גם בתנאים וכל, גם בתקציב קצת עלה, אבל חוזרים לאותם ימים במקום לקבל את ה...
חוזרים אחורה במקום... אז בוא תלמד אותנו מה היה במבחני התמיכה שעבדו עליהם ב-2022 ולימו אותם מהשולחן.
קודם כל באו והגדירו מה זה מוסד תרבות שנקרא עוגן. מוסד תרבות עוגן, למעשה, הם מוסדות התרבות שעליהם נשענת התרבות הערבית בישראל. הם מהווים החוזק, העוצמה של התרבות הערבית בישראל. עליהם נשענת התרבות הערבית בישראל. עכשיו, ולכן באו ואמרו, מוסדות כאלה צריך לחזק אותם ולתגמל אותם כדי שיוכלו להמשיך להתקיים. כי הם פועלים בתנאים שלא מתקיימים בעמותות קטנות אחרות. וזה בא לי לביטוי, למשל, כל מוסד תרבות חייב להחזיק מנהל אומנותי, במשרה מלאה. אז זאת אומרת, הוא מקבל מזכורת לא קלה, לא קטנה, למשך שנה שלמה, כדי להיות המנהל האומנותי, המלווה המקצועי של כל המוסד שהוא מלווה אותו. גם מנהל אדמיניסטרטיבי, וצריך להיות כמובן תנאים אחרים, הוא כמובן, ובנוסף לכל, ועדת רפרטואר לאותו מוסד שתנווט אותו גם מבחינה מקצועית. והיא תקבע שהאירועים וההפקות שלהם יהיו ברמה מקצועית ולא ידחיתו מכך, כדי לא להגיע למצב שמפיקים הצגות קטנות ומקבלים תקציב של עוגן. ולכן גם כל הדברים האלה הם בעלויות גדולות. ההפקה הגדולה, נגיד מקצועית, הפקה של מבוגרים. הפקה של מבוגרים היא עולה פי שניים או פי שלוש.
משהו כזו לילדים. אז ההפרדה נכונה בעיניך, סעיד, ההפרדה בין מוסדות כלליים למוסדות עוגן.
היא לא רק נכונה, היא מתבקשת. כי מוסד עוגן לא יכול לפעול בתנאים של מוסד יותר קטן. כי כמובן הוא סוחר אולמות, הוא או שהוא נמצא במקום סחור, ואז משלם הרבה כסף לסחירות, וכל הפונקציות האלה שהזכרתי אותן עולות הרבה מאוד כסף, ואם מקיימים אותם, אז חייבים לקיים אותם בצורה נכונה, ואז לשלם את השכר הזה, כדי להפיק אירועים יותר טובים, וזה כמובן דורש. עכשיו, הבעיה כאן שבשנת 2008, בזמנו של מג'דלי למעשה, גם אני עשה מבחני תמיכה טובים, שהיו אז טובים, אבל הגדירו שכמות המבקרים צריכה להיות 15,000 איש לפחות.
אוקיי.
עכשיו, אבל שם לא היה ניתן לעקוב אחרי זה. כל אחד יכול לדווח על בצורה אחרת. אז באו בשנת 2022, ומה אמרו? אמרו, מקום שיהיה 15,000 איש ולא ניתן לפקח על זה, אם המספרים נכונים, לא נכונים, כי הם מדווחים, בואו נגדיר שההכנסות צריכה להיות, נגיד, במחזור צריכה להיות, נגיד, בסכום מסוים. לא נגיע ל-15,000 איש מבקרים, אלא נגיע למחזור כסף שמגיע כתוצאה מהאירועים האלה, וזה מספיק לנו.
ועכשיו, במבחני התמיכה החדשים שמפורסמים, הם מבקשים את שני הדברים, גם מינימום של 15,000 מבקרים, וגם גובה היקף מחזור שעומד לפחות על 1,200,000 שקלים.
נכון. ואז זה כמובן... הרף עלה, נשארו עם 15,000 איש מבקרים, הרף עלה, זה טוב שהוא עולה, אבל הוא עולה קצת יותר מדי אפילו, אבל טוב שהוא עולה.
כמה גופי תרבות מהידע הרב שלך ב- 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 בחברה הערבית בכלל לומדים בתנאי הסף האלה?
תראה, קודם כל, אני מבדיל בין עוגן לבין מוסדות רגילים.
רק על עוגן, כמה כאלה יש?
יש לנו 22 מוסדות כאלה. והם אגב מתפרסים על כל קצות הארץ, מהגליל עד לנגב, בכל הרמות של התרבות. אני מדבר על אומנות פלסטית, אני מדבר על תיאטרון, מדבר על מוזיקה, מדבר על משחק וריקוד ודברים כאלה. זאת אומרת, הם עושים עבודה מדהימה, אבל גם התקציב שמקבלים אותו הוא תקציב דל. זאת אומרת, אתה אמרת בהתחלה שאנחנו צריכים לקבל, כאילו, הגודל שלנו באוכלוסייה 20-21%, אנחנו מקבלים 4%. 4%, מה זה מספיק כדי לספק את הצרכים של האוכלוסייה הערבית במהלך שנה שלמה, כשאין לנו תשתיות במגזר הערבי, אין לנו כלום כדי להתבסס עליו. אנחנו צריכים, כל פעם שרוצים, נגיד, להציג, לעשות הצגה טובה, אז הולכים לקריגר בחיפה, סוחרים אותו, או לנצרת עילית, או מקומות אחרים, משלמים שם הרבה כסף, ולמעשה לא נותר כלום למוסד התרבות הערבי כדי לקבל מחזיר פה ומחזיר שם, ושמירה ואנשים והכל. לא נשאר כלום, אבל זה המציאות שלנו.
זאת אומרת שככל שהתקציב בעצם הופך מצומצם יותר, כי יותר ויותר גופים נכנסים לאותה הוגה, זה מחייב אותך, נגיד, אם אנחנו מדברים על הגלריה באום אל פחם, זה מחייב אותך ללכת ולהשנורר כסף בחוץ, תורמים, ידידים, חברים, כאלה שיצליחו בכלל לעזור לך להחזיק את הגלריה מעל הראש.
אני אגיד לך ממש לבכות. בימים האלה. אתה אמרת נכון, אני גם לא יושב ומחכה בכיליון עיניים ובספק גדול מתי יגיע הכסף, אם יגיע ומתי יגיע. ויש לנו אגודת ידידים בארצות הברית, יש לנו אגודת ידידים בישראל, בימים קשים מאוד אלה, אני לא פושט רגל, ואני לא נותן לאנשים ללכת הביתה, ואני משלם לשכר כמו כל דבר אחר. אבל אנחנו יודע לך, אנחנו כולנו, כל מוזרת תרבות הערבים בישראל, עברנו תקופה הכי קשה בתקופת המלחמה, כמו כולם כמובן, בנוסף לכל, במבחני התמיכה עוד לא עברו את המבחן הציבור, כאילו הציבור צריך לתת לך על כך את ההערות שלו, ועד עכשיו את המקדמה של האוכלוסייה הערבית עוד לא התקבלה.
שזה דבר שאני למדתי ממך משיחה מוקדמת שקיימנו איתך, בניגוד למוסדות תרבות כלליים, ישראלים, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, שקיבלו מקדמות, כי הנה אנחנו כבר בחודש מרץ, אתה אומר לי שכל גופי התרבות הערביים בישראל לא קיבלו עדיין את המקדמות שלהם, וזה כרגיל מאזינות ומאזינים בצו התרנגולת, בגלל שה... הטיוטה עדיין לא עברה, אז אי אפשר להעביר מקדמות על טיוטה שלא קיימת.
בדיוק, אבל יש מוסדות תרבות שהם שייכים לתקנה המקצועית, אז קיבלו. מי ששייך לתקנה הערבית עוד לא קיבל, כי אנחנו ממשיכים, אנחנו עדיין מחכים למבחני התמיכה החדשים.
אבל שרק פורסמו עכשיו.
למה להגיע לזה? כי יש לנו מבחני תמיכה בשנת 2022. שאושרו, והיועץ המשפטי של משרד התרבות אישר אותם, עברו את המבחנים כולם, למה ללכת אחורה ולקחת את המבחני התמיכה הישנים?
ובשנים קודמות, סעיד, בזמן הזה בו אנחנו מקבלים, בחודש פברואר מרץ כבר היית מקבל 30% מקדמה מהתקציב השנתי שלך.
30%, אנחנו אמורים לקבל 20% נוספים לקראת משהו כמו מרץ-אפריל. אבל לא רק זה, בוא נגיד לך עוד משהו, ידידי גואל. תראי, בבקשה. אנחנו בממשלה הקודמת אושרו לנו קרוב ל-50 מיליון שקל בתוכנית החומש, כדי להקים כמה פרויקטים מאוד חשובים למגזר הערבי. מוזיאון ערבי ראשון, בית ספר למוזיקה,
ספריות, גלריות,
חמש גילות חדשות, סינמטק, בית יצירה למוזיקה.
מה קורה עם זה, סעיד?
תקוע.
בוטל או תקוע עוד רגע?
שני פרויקטים של אנחנו הגשנו למכרז, אנחנו מחכים לתשובה. מכרז למוזיאון, מחכים לתשובה. בית ספר למשחק, אנחנו ובית ספר למשחק וגם תיאטרון ערבי, היחידים שטופלנו, שאר הדברים אף אחד לא טופל. כאילו כולם ניגשו למכרזים, אין תשובות.
וכשאתה הולך למשרד התרבות ואתה אומר, אלו, מה קורה?
כן, אומרים, חכה. כמובן, בוא נגיד משהו כזה, גואל. אני רוצה לתת למשרד התרבות קצת ציון ביחסי הציבור. הם מצוינים. אף פעם אני לא נתקל ביחס כאילו דחייה או משהו כזה. והם רוצים, אבל לא מצליחים. כי תקוע במשרד האוצר. משרד האוצר צריך לקבל את האישור תקציב של המדינה, ואישור תקציב המדינה לא מתקבל, ולכן לא יכולים לפחות בשני המכרזים שטופלו והתקבלו תשובות שם.
אבל יכול להיות מאוד, סעיד, שאנחנו נדבר היום בלילה, אם אני אצלצל אליך באזור נגיד 2, 3, 4 לפנות בוקר, כאשר תקציב המדינה יעבור הלילה בין רביעי לחמישי, יכול להיות שאני אצטרך לברך אותך ולהגיד לך מברוק על כך שאתה תהיה בעצם הגלריה הערבית המוכרת הראשונה בתולדות ישראל, מוזיאון.
בוא נגיד, הציפייה שלי כן, אבל אני לא אוכל להגיד לך עד שאני לא מקבל את התשובה הרשמית ממשרד התרבות.
באיזה שעה אתה מתעורר לתפילה שאני אתקשר אליך אז?
חמש בבוקר.
חמש אני אתקשר אליך.
אבל לא יספיקו עד אז, יתקשר אליי, אני לא חושב. אבל מחר אני יודע. אם יספיקו להתקשר אליי, אני מודיע לכם כמובן, כי אני בשבילי הגשמת חלום אחרי 30 שנה, וזה פשוט מרתק ומרגש ביותר.
להיות המוזיאון הערבי הראשון בישראל המוכר.
מאוד מקווה שאנחנו המוזיאון הערבי הראשון בישראל המוכר, כן.
אז בעצם אנחנו מלמדים את המאזינות והמאזינים שלנו, סעיד, צעד קדימה, שניים אחורה, ואנחנו צריכים להתייחס אל הצעד קדימה או להתייחס אל השניים אחורה? אל מה אתה מעדיף שנסתכל?
תראה, אני רוצה את הרע במיעוטו, אנחנו בתקופה של מלחמה, תראה, מלחמה קשה, אתה דיברת לפני זה על כל מיני סיטואציות קשות מאוד, אז הרבי מאותו בתקופה כזו, אם נקבל הכרה כמוזיאון, ויהיה לאוכלוסייה הערבית מוזיאון ערבי ראשון בישראל, אני חושב שזכינו, ואם יהיה כמובן תשובה לבית ספר במשחק גם זכינו, אבל אנחנו נמשיך לעשות את המלחמה שלנו, כדי ששאר המכרזים יאושרו, ולמה זה תקציב שלנו, זה שלנו, אף אחד לא ייקח מאיתנו, אבל בינתיים זה מתמסמס, אני מאוד מקווה שזה לא יהיה מצב שיתמסמס קדימה, אנחנו נקבל את הכסף, אנחנו נקדם את התרבות שלנו, אנחנו נלחם על עוד תקציב ועוד תקציב ועוד תקציב, אנחנו סובלים, זה באמת, אני לא רוצה להישמע כקורבן פה, כאילו בתבחין, אני לא מתבחין, אבל המציאות שלנו היא לא קלה, היא קשה מאוד. קשה להתנהל ב4% ולקדם תרבות כמו שצריך, ודאי לך בימים כאלה שאנחנו חווים את המלחמה ואת התוצאות שלה שמביאות אסון לדיאלוג ולהידברות בתוך מדינת ישראל, אנחנו צריכים תרבות כדי לקדם חיים משותפים, תרבות. והתרבות הזו נפגעת, איך אפשר לקדם חיים משותפים ותרבות נכונה וראויה, למעשה כשתקציב הוא דל ולא נכון, ואין תשתיות. מישהו צריך לקחת לזה אחריות.
אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, אני מקווה שנוכל לברך אותך גם היום בערב על כך שתהפוך למוזיאון הערבי הראשון בישראל. אנחנו נמשיך ונעקוב, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר, סעיד רמדאן מוברק. אני רוצה לקרוא עבורכם את תגובת משרד התרבות כפי שהגיעה אלינו. כך הם מוסרים, תקציב החברה הערבית לא הופסק בשום שלב, נהפוך הוא, המשרד רואה חשיבות גדולה ברצף הפעילות והתפקוד של רשויות בתחום התרבות לרבות בתקופת מלחמת חרבות ברזל. בדצמבר 2023, כך אומרים לנו משרד התרבות, הוקצו 5 מיליון שקלים תוספתיים לתקנת תרבות ערבית. בנוסף, המשרד נתן מענה מיידי לכלל הרשויות במדינה, ביניהן הרשויות הערביות. מענה זה כלל מבחן הפגה בחירום, הוקצה יותר מ3,500,000 שקלים לרשויות המקומיות בחברה הערבית. ההקצה ניתנה לפי קריטריון מרחק מקו עימות. גם פרויקט משיב הרוח שמטרתו ביצוע אירועי הפגה בתחומי האומנות והתרבות השונים בכלל הרשויות המקומיות. הפרויקט נתן מענה לרשויות בתקופת חירום וגם לגופי התרבות ולמוסדות, כולל כלל הרשויות הערביות חתמו על ההסכמים למעט 2. במסגרת הפרויקט הוקצה עבור הרשויות הערביות כ4 מיליון שקלים בהתאם לסיווג של מרחק מקו עימות. סיוע מיוחד לגופי התרבות בשל חרבות ברזל הוקצה כ1 מיליון שקלים לגופים הזכאים החברה הערבית בשתי פעימות.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
נלמד כעת להקשיב, או ננסה ללמוד להקשיב. המרואיינת הבאה שלנו תהיה כנראה המורה הטובה ביותר שיכולנו לבקש. ביום שישי הקרוב באוניברסיטת תל אביב, החל מהשעה 9:30 בבוקר, התכנסו אנשים חכמים, ביניהם גם נשיא המדינה יצחק הרצוג, למה שהם קוראים יום ההקשבה הישראלי השלישי. האירוע יורכב מהרצאות קצרות של כ8 דקות בשילוב של קטעי מוסיקה ואומנות, ובעיקר בעיקר הם התנסו שם בכלים פרקטיים לתרגול הקשבה. מי שתדבר שם על הקשבה בין דורית והחשיבות שלה בימים אלו היא השחקנית והיוצרת יעלה בקסיס, שגם נמצאת איתנו הבוקר. שלום יעלה.
שלום גואל, וואו, איזה פרזנטציה עשית לי, וואי, הרחבת לי את הלב, תודה.
את יודעת להקשיב?
בייסורים למדתי, בייסורים, אבל מה שקרה זה פשוט, השיר הזה פרק אותי עכשיו, כי הוא כל כך מדויק.
השיר ששמענו, מה שלומך, כן, אחות, של נטע, כן, וינר וסמירה סריה, כן.
כן, אבל אמא וחווה שרו אותו, תזכר.
כן, בוודאי.
חווה שרו אותו, והפגישה עם נעמי שמר הייתה מאוד מכוננת, ואז יש את המשפט הזה, הוא לבבי קשור. ואני אומרת, זאת עבודה כל כך קשה, לבבי קשור, ויש את זה ככה, אתם מביאים את זה במשפטים, משפטים מאוד פשטניים אפילו, לבבי קשוב, לא שנו מי שממש לא, אבל בכלל שאנחנו זורקים אחד לשני, ואנחנו לא מבינים כמה עבודה, איזה למידה ארוכה, אם אפשר לחסוך את האיסורים שבחוויה, עד שאנחנו מגיעים להבנה שקשב זה דבר מרכזי ויסודי, וזה מה שקרה לי דרך אגב עם סארי דקסון קליין, זאת אומרת, ישבתי מולה, לא הבנתי בהתחלה, בדרה בתפר להקשבה, אני חשבתי שהנה, זה מאותם דברים שאנחנו בחיים צריכים ללמוד אותם על הדרך הקשה, וזה בעצם גם הסרט שלי מדבר על זה. אבל לא, והיא אומרת, רגע, לא, אנחנו יכולים לחסוך לאנשים כך אנחנו מזמינים אותם בעצם, היא שמה לי את זה במסגרת. פתאום הבנתי שהקשבה זה, אנחנו צריכים ללמוד את זה, אנחנו צריכים שיקוף ברור של זה, יש כלים ויש אנשים שעברו את זה, שלמדו את זה בדרך הקשה.
אבל מה זה הקשבה, יעל? מה זה אומר להקשיב?
מה אני אגיד לך, מה זה להקשיב? ממש שאני ואני עוד תלמידה חדשה, כן? ובשביל זה יש אנשים שיודעים את זה, ששמו את זה, שלמדו את זה ומלמדים את זה היום. אבל אני אגיד לך מה זה להקשיב. כשעשיתי את הסרט אל אמא שלי, אני שנים אמרתי, כאילו לא רואים אותי, לא רואים אותי, לא מקשיבים לי. זאת אומרת, כל הטראומות שחוויתי, בעצם די הלכתי לאיבוד בתוך השפה הפנימית שלי, ואז לא הבנתי עד כמה אני מכורה לרעש הזה. ובעצם הקשבה זה גמילה מאותו דבר. זאת אומרת, לא להיות קשוב זה להיות מכור, אבל מה זה הקשבה? הקשבה זה שאני יושבת מול אימא, ואני באמת, אני באתי לראות אותה. זאת אומרת, באתי, כי הרצון שלי שהיא תקשיב, שהיא תראה אותי, זה התחיל מזה שאני השארתי מצלמה מול אימא, ואמרתי, אני הולכת להקשיב לה, אני הולכת לבלום, לבלום פיזית כל רצון לתגובה. זאת אומרת, אם היא עכשיו אומרת משפט שפוגע בי ולא זה, לא, אני בולמת את זה. אני מקשיבה, וזה יצר, תשמע, זה לא ניסים. היה שם תהליך ריפוי שעד היום נמשך, תהליך ריפוי אמיתי. ההקשבה שלי מסתבר הייתה אקטיבית. זה שאני השארתי מבט, ופתאום הבנתי שאמא שלי קודם כל אישה, ויש לה את החיים שלה, והיא עברה דברים קשים. זאת אומרת, היא לא, הכוונה שלה, לברוא, להביא ילדים לעולם ולהביא אותם לטוב. אבל החוויות ילדות שלה והקשיים שהיו לה הביאו אותה עד הלום, ובדרך יש נפגעים. איך אני עושה תיקון? אני קודם כל מרימה, המצלמה מאוד עזרה לי, אבל בחיים, אם אתה לומד, אז אתה רגע חושב, אתה מקשיב. ההקשבה זה שאני גם בבלימה של אלימות, כי זה היה תמיד שיח מאוד מאוד אלים. אתה יודע, אנחנו מכירים את השבתות האלה, את הימי שישי, שתוך שנייה הכל אף והכל זה, ויש פירוק, ואז כל אחד הולך לגיהנום שלו, אנחנו לא מצליחים. ולא, זה שריר שלמדתי.
בעצם את אומרת לנו, יעל, רובנו מקשיבות ומקשיבים דרך הצינור שלנו. אנחנו כאילו עם אוזניים פתוחות, אנחנו כאילו שומעים את מה שהאדם אומר, אבל הכל עובר דרך הפרשנות שלנו את החוויות שהם מספרים לנו. בשעה שההקשבה האמיתית זה לנתק את עצמך ולראות את האדם כמו שהוא באמת.
ותקשיב, גואל, קרה לי משהו מדהים עם שרי, שהיא בעצם הקימה את בד רבי, היא בעצם הקימה את המרכז להקשבה, ויש שם דרך אגב סדנאות ודימודים, וגם אנשי מקצוע וגם אנשי חינוך וגם פסיכולוגים, וגם האדם הפשוט הרגיל יכול לקחת ויכול כאילו ללכת וללמוד, וזה עושה מהפכה בחיים. אבל מלבד זה, פתאום ישבתי ופתאום הבנתי, יש איזה שיר שהשיר הזה כבר שנים אני מנסה להבין אותו, אבל הוא נוגע בי עמוק, הוא עושה לי איזה פתיחת לב, ופתאום פתאום אני מבינה, זה ריכז, זאת אומרת, זה פתאום דיקק. השיר נקרא אדוני לא גבה ליבי.
שיר המעלות.
רגע, לא גבה ליבי, ולא רמו עיניי, ולא הילכתי בגדולות ונפלאות ממני, אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי, כגמול עלי אמו, כגמול עליי נפשי. וזה בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, הקשבה היא לא, רגע, מתי אני מגיבה, מתי אני אומרת, זה לא להקשיב לשיח הפנימי שלי, זה לנסות לדומם אותו, ואז קורה, ואז ניסים ונפלאות קורים. ואז האמת, פתאום האמת נחשפת, יש בן אדם מולי, ופתאום אני מבינה, ואז אני משנה פרספקטיבה. ברגע שאני מסכימה לזוז, להקשיב, זה קורה מעלה, זאת אומרת, אני משנה, אני אומרת, רגע, ואז אני מנסה להבין איפה אנחנו נפגשים. ואני חושבת שזה יושב בדיוק על מקום שאני, כאילו מהשביעי לאוקטובר, עוד לפני השביעי, אבל השביעי לאוקטובר הנחיח פה אסון במימדים, שזה לא רק שיבש, זה פגע והרס. ואני מנסה למצוא איפה אני בתור אדם פרטי וחולה, מנסה להבריא אין
תי
ואין את הסביבה שלי.
אבל עד כמה רחוק אנחנו יכולים ללכת עם אותו שריר שאת קוראת לו שריר ההקשבה? הזכרת את 7 באוקטובר כמובן, אבל כל 2023 עמדה בסימן של פירוק החברה הישראלית. האם יש גבולות לדברים שאנחנו מוכנים לשמוע?
לא. אין גבולות לדברים שאנחנו מוכנים לשמוע, כי ברגע שאתה ברגע שאתה מסכים להיכנס לזה, לתוך התהליך הזה, ומבין כמה, זה נורא מפחיד, כי אתה חושב שאתה הולך לאיבוד, וברגע שאתה אומר, אתה מבין שבתהליך הזה, לא רק שאתה לא הולך לאיבוד, אלא אתה מרוויח את עצמך, ואתה מרוויח קשר, הרי ביסודות, בשמונה דיברות של ההקשבה, אתה מרוויח, אתה יוצא מהבדידות, אתה מרוויח חברים, קהילה, אתה מרוויח חיבור אמת לחיים, לגוף ולסביבה. אני אומרת שזה זה, זה עכשיו מה שצריך לקרות. אני, תשמע, אני בכיכר כל יום
שבת. את כל יום שם, נכון?
כן, אני עובדת במהלך השבוע ואני מתייסרת. אני לא יכולה, אם אני עייפה, אני לא יכולה כל יום ללכת להיות איתם, אבל ביום שבת אני שם. לפרקים אני גם עולה ומדברת, ואני אומרת לך, ברגע שהסנטר הפנימי אספתי את עצמי, העניין הזה של להקשיב, לא להתלהם, לא להיות אלימה, לא לחשוב שהנה, זה הם האויבים שלי, וזה בגללם, וזה באשמתם, והם, ולא, והכל. ברגע שהחלטתי שאני רוצה לחיות ולא למות, אני לא יכולה...
אלה היו האופציות?
כן. אלה היו האופציות, גואל, אלה היו האופציות, ולהיות שם איתם בכיכר, ולקבל, ואז פתאום נפתח, פתאום אתה מבין, הצילות הנפש, זה מימד, שהוא כבר כאן, אנחנו יכולים לקבל, הכל כאן.
אבל אם שאלתי אותך, יעל, אם יש גבולות להקשבה, ואת נמצאת בכיכר החטופים, ואת שם עם כל המשפחות, האם יש אפשרות גם להקשיב לאנשים, לטעמך כמובן, שאומרים, השבת החטופים נמצאים כאופציה ב', אחרי שנעשה דברים אחרים, גם להם להקשיב?
בטח, כי ההקשבה היא האפשרות היחידה לשיח. כי הקולות של האחר הם הקולות שגם בי. בואו לא נשקר את עצמנו. הקולות של האחר הם הקולות שלנו. אנחנו הרי חיים, אנחנו קהילה, אנחנו עם, לא יעזור כלום. אנחנו יכולים לברוח את סוף אמריקה, אנטרטיקה, אני לא יודעת לאן. אנחנו עם, יש פה עניין של שייכות. יש פה עניין של זהות, ויש פה עניין של הגדרה, או הגדרה משותפת מהי האמת. ופה במאי האמת, אנחנו, אם אנחנו, אתה יודע, אנחנו חושבים שהאמת היא שונה, וכל אחד חושב שהוא מחזיק את האמת. הסיכוי היחידי שלנו לעתיד, זה הקשבה, וכניסה לשיח מהמקום הזה.
אבל את לא דנה אותנו, את לא דנה אותנו למעגלי שיח של ללה-לנד, של פרחים ושושנים, כשהמציאות האמיתית היא הרבה יותר מורכבת?
לא, מה שהיה בעבר זה היה ללה-לנד, עכשיו זאת האמת. ועכשיו הכל צריך להיות הרבה יותר מהר, כן, כי זה עניין של חיים מוות, כן, הילדים שלנו נמצאים שם, אין במנהרות ואין מחוץ למנהרות. החטופים והחיילים, זה אותו דבר, זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, זה איזושהי הבנה עמוקה, ועכשיו אני חושבת שמלמטה זה מגיע למעלה. זאת אומרת, אותו רצון להבין ולמצוא פתרון במובן הזה של לשקף להנהגה למעלה מה אנחנו רוצים. וזה עניין...
למה את חושבת שהם מקשיבים לך, יעלה בקסיס?
לא תהיה להם ברירה, לא, זה יעלה בקסיס, היא לא יעלה בקסיס עכשיו. ברור שכן. ברור שהם מקשיבים, אין ברירה. היום הכל שבור. הכל שבור לאלף. מה אתה חושב שיקרה? איזה ברירה יש לי? זה לא שאני עכשיו מכריחה את עצמי להאמין בטוב. זה שאני עושה את זה בפועל. אני עובדת בזה. בקיצור, תבוא ביום...
אני לא מדברת על זה, אני עושה את זה ממש.
לא, אני עושה את זה, כן. זה התנועה, זאת התנועה. ואפשר גם לדמום ולהקשיב ולהבין כמה אנחנו בתנועה.
אני מאוד אשמח אם הרבה מאוד אנשים יסתמו את הפה שלהם, יעל, זו האמת.
הלוואי אמן, הלוואי אמן, וכל מי שבא לו לסתום את הפה שיבוא ביום ב9:30 לסמולרש ברמת אביב, לאוניברסיטת תל אביב, לאולם סמולרש, להקשיב 3 שעות לאנשים שיודעים מה הם אומרים ומעניקים לנו כלים, וכן, אנחנו צריכים כלים. כן, אנחנו צריכים כלים.
יעל אבקסיס, אהבה גדולה ממני, תודה שהיית איתי הבוקר.
מרקי, שתם בוקו בוקו, מרסי בוקו.
מרסי,
אורבך. ביי גואל, ביי.
אנחנו כאן. כאן תרבות.
הסיפור הבא שלנו ידבר אודות העובדה שאיש בעולם לא רוצה להקשיב לנו, איש בעולם לא רוצה לשמוע אותנו. זה סיפור מעורר פלצות שהביאו חברינו מגישי מה שכרוך, תוכנית הספרות המצטיינת שלנו בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי. אביבי וסלע סיפרו אודות מגזין אינטרנטי גרניקה, קוראים לו, מגזין תרבות, רוח, חברה ופוליטיקה שקיים זה 20 שנים בסיסו בניו יורק, ויש לו עשרות אלפי עוקבים ברשתות החברתיות. בשבוע שעבר פורסם במגזין חיבור תחת הכותרת From the Edges of a Broken World, נגיד מקצות עולם שבור. את החיבור כתבה הכותבת ומתרגמת הישראלית ג'ואנה חן, שתרגמה בעבר מכתבי מאיר שלו, אגי משעול, עכשיו היא מתרגמת את יריתי באמריקה של תהילה חכימי. בלב החיבור שהיא פרסמה באותו מגזין, חוויות ותחושות של אישה ישראלית יהודיה שחיה בישראל לאור טבח ומלחמת 7 באוקטובר. היא מספרת בחיבור על כך שסרבה להתגייס לצבא, על כך שהייתה שותפה בהסעות של פצועים פלסטינים להשפוז בבתי חולים ישראלים, בעל תחושות הפחד שלה בישראל לאור המלחמה. כל זה כשברקע לאורך החיבור כולו היא כל הזמן מדבררת את תחושות האימה של חבריה בעזה. אבל החיבור המורכב לא היה מספיק לאורכי המגזין, וכעבור ימים, כך מלמדים אותנו מאיה סלע ויובל אביבי, הם הסירו את החיבור מהאתר, אורחים במגזין הודיעו על התפטרותם, ושורת התנצלות, אנחנו מתנצלים על פרסום מאמר מופיע כעת באתר. למה קראתי לסיפור הזה מעורר פלצות, פחד גדול, זעזוע? בגלל שהוא מוכיח שלרבים, רבים מאוד בתחומי התרבות והרוח בעולם, אין שום רצון שבכלל יהודים יחיו בארץ הזאת. יובל אביבי, מגיש מה שכרוך לצד מאיה סלע, נמצא איתנו כעת. שלום יובל.
בוקר טוב גואל, מה שלומך?
תודה רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. עד כמה אנחנו יכולים או צריכים להיות מופתעים מהסיפור הזה שאתם מספרים במה שכרוך, או שזו איזו מגמה שאתם מזהים כבר בשבועות האחרונים בשדה הספרות העולמי?
תשמע, אנחנו ראינו את המופעים האלה מאוד מאוד חזק מיד אחרי השבעה באוקטובר בשדה האומנות, ולמעשה חשבנו לעצמנו, יופי, עולם הספרות מעט מורכב יותר ועושה איזה הבחנות טיפה יותר פחות חדות. אבל כן אפשר, לא צריך להיות מופתעים בעצם. לא צריך להיות מופתעים. כל מי שדיברתי איתו ב-24 שעות האחרונות אומר, כן, זה נורא והיום, אבל it's more of the same. זה מקרה, זה אותו דבר ממה שכבר ראינו, זה פשוט מקרה מאוד מאוד קיצוני. זה מקרה שמוכיח את מה שאמרת, שאין דרך שבה אנחנו יכולים למכור את עצמנו כציבור ליברלי, אין דרך שבה אנחנו יכולים לחסות בעמדות ההומניסטיות שלנו, את עובדת היותנו ישראלים. זה מקרה קיצון מאוד של מה שכבר ראינו, ובעצם כן, הוא משקף איזשהו תהליך לאורך המלחמה, כשמה שקרה לנו, הטבח שקרה לנו, הולך ומתעמם בזיכרון ובנוכחות הציבורית העולמית, יותר ויותר משתקע הדימוי שלנו כרעים החדשים של העולם, ולכן גם התגובות הולכות ונעשות יותר ויותר קיצוניות.
אתה אומר, יובל, ישראלים, אני אחליף ברשותך את המילה הזו ליהודים, הם פשוט לא רוצים אותנו כאן בשום צורה ואופן. אחד האורחים שהתפטרו במגזין קרא ברשתות החברתיות לחיבור הזה של ג'ואנה, הוא כתב, התנצלות של דמעות תנין על רצח עם מתמשך בפלסטין. זאת אומרת, כן. גם אישה שהקדישה את כל חייה לשלום, אישה שפעלה להסיע הפצועים לבתי חולים ישראלים, גם היא לא מספיק טובה בשבילם.
יותר מזה, חלקם כתבו ברשתות חברתיות, אתה יודע, כמו שטבעונים אומרים שצמחונים הם יותר גרועים מאוכלי בשר, כי הם כבר זיהו את הבעיה, אבל הם לא עושים את הדרך עד הסוף. חלקם כותבים ברשתות החברתיות שהליברלים הישראלים זה יותר גרוע מהשמרנים הישראלים. הם אומרים, כבר עדיף לנו, אנשים שאומרים בפה מלא ומודים בקיצוניות ובקולוניאליזם הישראלי ואומרים כן אנחנו כובשים, מאשר אלה שמנסים לצייר תמונה יותר מורכבת מזו. הליברלים הישראלים, זה מה שהם אומרים, הם איזה, כמו שאמרת, הם דמעות תנין, הם יורים ובוכים, אנחנו לא מאמינים לכם, אתם מנסים גם ליהנות מהקולוניאליזם שלכם וגם לשקר לנו שאתם בסדר, אנחנו מעדיפים את השמרנים שאומרים אנחנו קולוניאליסטים. הם באמת הגיעו לקצה הרדיקלי, הגרוטסקי, יש מי שיגיד, של העמדה הזאת. הם מעדיפים רק מופעים פשיסטים ישראלים, כדי שזה יתאים לדימוי הפנימי שלהם של מה זה ישראל.
ועוד צריך לומר, כדרכם של הרשתות החברתיות, או כדרכם של צדקנים למיניהם, גם מוציאים הקשר דברים שג'ואנה כתבה בחיבור המעניין שלה, למשל אותו משפט שבו היא מתייחסת לגבי פצצות טובות. תסביר לנו מה היא כתבה, ואיך בלבלו את זה ברשתות החברתיות.
זה באמת מופת של גיחוך, אני לא יודע איך לקרוא לזה. אחת המתפטרות, המוחות על האירוע הזה, אמרה ומשתמשים גם תמיד במילים האלה של דור ה-woke, שעושות לך כבר גירודים בכל הגוף, של harmful, שאחד הדברים ה-harmful וה-offending במאמר הזה, הוא התייחסות לבומים טובים. כשמתייחסים להפצצות על עזה. עכשיו, הבומים הטובים האלה, צריך להגיד, זה הדרך של שכנה של ג'ואנה חן להרגיע את ילדי החרדים בממד. הם נמצאים בממד כי מפצצים את ישראל והם מבוהלים, אז אומרת להם, אל תדעת, הבומים שאתם שומעים, אלה בומים טובים. כוונה, אלה לא בומים שנועדו להרע לנו, לא בומים
שקורכם. והיא בעצם, ג'ואנה, מצטטת את השכנה שלה, ועוד אפילו מוסיפה הערה משלה במאמר, בחיבור, שהיא לא מתה על המשפט הזה, היא בעצמה.
היא לא בדיוק מוסיפה הערה כזאת, אבל זה ברור לחלוטין שהיא מסתייגת, היא מתארת כיצד השכנים שלה אומרים כל מיני דברים שלא מוצאים חן בעיניה, כיצד החברים שלה מותחים עליה ביקורת, על היותה ליברלית מדי, על היותה יותר אמפתית לעזתים, לפלסטינים, אז זה ברור לחלוטין שהיא מסתייגת מהאמירות האלה שרוב הציבור הישראלי ממש סומך את ידיו עליהם. זה ברור לחלוטין שבעיני האלה לא בומים טובים.
וכמובן מצטטים אותה כמי שכאילו אומרת שהבומים על עזה הם בומים טובים. צריך לומר אודותיה של ג'ואנה, כבר לפני עשור כמדומני, נכון? היא כבר אז פרסמה בגרניקה מאמר שבו היא מספרת עד כמה שקשה לה וכמה שהיא התאמצה לא לבנות בית בעמק האלה באזור בית שמש, כיוון שבמקור זו הייתה אדמה פלסטינית. זאת אומרת, אנחנו מדברים באמת על השמאל, שמאל, שמאל של הציבוריות הישראלית, וגם היא ככותבת לא מתקבלת במרחב הספרותי העולמי של היום.
אז אני לא יודע עד כמה במרחב הספרותי העולמי הכללי, כי צריך גם לסייג ולשאול עד כמה המגזין הזה, שהוא כן נחשב וכן מוכר במידת מה, עד כמה הוא באמת משפיע. אנחנו רואים מגזינים גדולים וחשובים שכבר מותחים עליו ביקורת, כמו האטלנטיק ומקומות שיש להם קצת יותר מכמה עשרות אלפי עוקבים ברשתות.
שמבקרים את הסיפור הזה, כן.
כן, שמבקרים אותם. אנחנו צריך גם למסגר את הדבר הזה בתוך המרחב שבו הוא באמת משפיע. אני שמעתי מהאנשים שהם לא מעריכים יתר על המידה את המידה שבה הדבר הזה מייתק לספרות העולמית, אבל כן, שוב, צריך להגיד, הדבר הזה לא מופיע בחלל הריק. זה לא המקרה היחיד, זה מקרה קיצוני. יש הרבה מאוד מתח סביב הפעילות של ארגון פן העולמי, ארגון פן העולמי שאחראי, שפועל
לקידום ספרות, כן?
לקידום ספרות וחופש הדיבור של עיתונאים וסופרים, שקיים אירוע עם ים ביאליק, מים ביאליק, שנתפסת כציונית מדי, והפריעו בשבועות האחרונים לאירוע הזה. אנחנו שומעים יותר ויותר על כותבים וכותבות ברחבי העולם שהספר שלהם כבר יצא בישראל, אבל הם מעדיפים לא להתראיין בכלי תקשורת ישראלית. אנחנו שומעים על הוצאות ספרים ברחבי העולם שפחות רוצות לשתף פעולה ולהעניק זכויות יוצרים להוצאות ישראליות.
רק השבוע סיפרתם סיפור אודות אנתולוגיית שירה אירית שיש שם בעיות.
נכון, בשבוע שעבר ליאור שטרנברג, משורר ועורך ומתרגם, דיבר איתנו על כך שהוא ערך אנתולוגיה שירה אירית, וחלק מהמשוררים והמשוררות שהוא מאוד רצה לכלול וחשב שהאנתולוגיה לא שלמה בלעדיהם, לא יכל היה לפרסם, כיוון שההוצאות הרלוונטיות אמרו לו שהם לא רוצים שום עסק עם ישראל. זאת אומרת, גם אם אנחנו, המופעים האלה הם מופעים יותר במרשכים, יותר מאחורי הקלעים, ופחות קיצוניים ומגוחכים. אלה, בעצם אלה המקרים היותר מפחידים. פחות מפחידה.
אבל אפשר גם, אפשר, גם ל, אפשר גם להניח, יובל, שהדברים מזינים האחד את השני. ואולי אולי לסיום רק נאמר, אנחנו מקווים מאזינות ומאזינים שאתם מכירים את המושג אפקט סטרייסנד, כי אותו מאמר, אותו חיבור של ג'ואנה, שאולי מעטים מכם היו קוראים, או בעולם בכלל, עכשיו עובר סירקולציה כלל עולמית, וכולם קוראים את הדברים המורכבים שהיא כתבה בחיבור ההוא. נודה לך על השיחה הזו, נודה לכם אנשי מה שכרוך על הסיפור המצוין הזה. יובל אביבי, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
תודה גואל, תודה רבה.
זהו, עד כאן ההסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. עורך המשדר יאיר ברף, עורכת המשנה נת שרון בלייס, על ההפקה מיכל שטורחן. תודה לכם שהייתם איתנו במסע שכל כולו תרבות ואומנות. שמרו על עצמכם, האזינו לכאן תרבות. תודה ולהתראות.